רק שנייה, בסדר, זה התחיל להקליט, כן? אז מתחילים, בעזרת השם. דיברנו על ישיבה, שישיבה זה כוונה שלא שייך, השאלה הראשונה בישיבה שלא שייך בכלל שום שינוי אצל הבורא יתברך, לא שייך שינוי, הוא בעצמו לא יכול להיות משהו אחר, אין לו תארים שהשתנו ואין לו יחס עם שום דבר כי המציאות שלו שונה, המציאות שלו זה המציאות, אז לא ייתכן שום יחס עם שום דבר, אז אין במה שיש שינוי, לא בעצמו, לא בתארים שלו כי אין לו תארים ולא ביחסים שלו כי אין לו יחסים, אז קודם כל אין בכלל, לא שייך שינוי, אין אפשרות לשינוי, זה לא רק שהוא לא משתנה, אלא אי אפשר לחשוב על שינוי אצל הבורא, כי אין לנו אפשרות לחשוב בשכל מה תיאורטית היה יכול להשתנות. הוא עצמו שהוא יהיה משהו אחר, אז הבורא זה הדבר הכי עליון, מי שברא את העולם זה הוא, אם מישהו ברא אותו אז מי שברא אותו זה הבורא. יש בורא אחד, אין אפשרות לחשוב על משהו אחר. אין תארים, אז עוד לא למדנו את הנושא של תארים, אבל הרמב״ם בינתיים אומר לנו את זה, שאין לו שום תארים, אין לו שום תכונות, אין לו שום מאפיינים, במהות אין לו, כי הבורא, הכרחי המציאות זה כוונה שאין לו שום הגדרה. אז שום הגדרה זה אומר שום מאפיין, שום תואר, שום דבר שאפשר להגיד עליו, זה שלילת התארים בעצם, אז אין אפשרות לחשוב בכלל שישתנה, נגיד אדם עם שיער שחור, אני אומר, אני מכיר, נגיד עורב, אני יודע, אני חקרתי את כל הערבים בעולם, אף עורב לא הלבין בזמן שהוא הזדקן, תמיד כל הערבים עד סוף ימיהם הם היו 100% שחור. זה הטבע של העורב וזה המהות שלו, הוא לא יכול להשתנות. בסדר, הוא לא יכול להשתנות, אבל אפשר עכשיו במחשבה תיאורטית, שיש אפשרות שישתנה, רק האפשרות הזאת לא תקרה. אני יודע, יהלום לא ישתנה לחומר אחר אולי, אם זה, לא יודע, לא, נגיד, מהירות האור, זה לא ישתנה. מהירות האור היא קבועה, היא לא תשתנה, אבל אני יכול לחשוב שמהירות האור תהיה כפול שתיים מה שעכשיו. במחשבה אני יכול לחשוב על זה, אפילו שבמציאות אין בכלל שייכות שיקרה דבר כזה. נגיד, נניח שזה חוק טבע הכי ראשוני, הכי בטוח, הכי חד משמעי, שמהירות האור לא יכולה לעלות מעל 300,000 קילומטר לשנייה או כמה שזה בדיוק, ואז אני אומר בסדר, הטבע הוא כזה שזה לעולם לא יהיה יותר מהר, אבל במחשבה, בתיאוריה אני יכול לחשוב כאפשרות, אולי יהיה יותר מהר ואז כל הטבע יהיה אחר, אולי, אבל על הקדוש ברוך הוא אי אפשר להגיד אולי הוא ישתנה, מה ישתנה בו? הוא עצמו, התארים, אין לו תארים, היחסים, אין לו יחסים, אחרי המציאות, הוא מעל כל הגדרה, אין כאן מה שישתנה, אין מושג של שינוי בכלל, כי שינוי זה תלוי בהגדרות, הגדרת אותו א', אז הוא יכול להשתנות להגדרה ב', אבל אם אין לו שום הגדרה, אז ממה הוא ישתנה למה? מה אחרי השינוי ומה לפני השינוי? אם אין שום הגדרה, אז אין שום לפני ואין אחרי, אין אפשר בכלל עכשיו השינוי, לא התחיל מושג של שינוי. אז זה, הדבר, זה מה שאומרים ישב ביחס לבורא יתברך, קודם כל. אחר כך הוא אמר שיש עוד הסתכלות, שכבר מסתכלים בתוך הטבע, על הגילוי של הבורא בתוך הטבע, ואז הוא יושב בשמיים, והוא יושב במינים של הארץ, בחוג הארץ, השם המבול ישב, שגם בתוך הטבע, שהטבע זה כולו שינוי והגדרות, זה המושג של טבע. המושג של טבע זה חוכמה, זאת אומרת, הגדרות, תפיסות, מושגים. עכשיו, אם יש מושג, אם יש הגדרה, אז היא יכולה להשתנות להגדרה אחרת, אז יש יותר מהגדרה אחת, כי מה שמחוץ להגדרה הוא כבר שונה. אז יש ריבוי, יש שינוי, זה מונח בעצם העניין שהטבע בנוי על הגדרות, על מחשבה, על שכל, על חוכמה. אז גם שם רואים את הבחינה, שהשאלה לא משתנה. זה עוד פעם, נמשיך לפרק י"ב, אני לא רוצה עוד פעם, אחרי החזור כל פעם, עוד פעם, עוד פעם, פרק י"ד. אני רק רוצה באופן כללי, שכל העניין פה, הוא מסתובב מסביב למה שכתוב במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, פרק ב', ואיך ידע איך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. זאת אומרת, איך הדרך לאהבתו ויראתו? מסתכלים על מעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, שזה מה שיש בטבע, זה מה שיש בצמצום, זה מה שיש בחוכמה, זה מה שמוגדר. בגלל שזה מוגדר, אנחנו יכולים להסתכל על זה. אין לנו אפשרות להסתכל על דברים שהם לחלוטין מחוץ לכל הגדרה. אז זה מוגדר, זה צמצום, זה חוכמה, זה טבע, זה שכל, זה היגיון, אז אנחנו יכולים להסתכל על זה, זה מעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים. יראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. אין לה ערך ולא קץ, הכוונה שהיא מבטאת את האינסוף. לא קץ זה אינסוף. לא ערך זה הכוונה, אין לה יחס עם שום דבר. ערך זה יחס. אין לה יחס לשום דבר, כי היא לא מוגדרת, ואין לה קץ, היא אינסופית. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הטבע המצומצם המוגבל, וממנו רואים את חוכמתו של, ממנו רואים שיש אינסוף. זאת אומרת, האינסוף הוא כאספקלריה בטבע הסופי. אז זה היסוד, זה כל היסוד של כל מה שאנחנו מדברים פה, איך הטבע המצומצם הסופי שהוא חוכמה, הוא אספקלריה, הוא רואים ממנו את האינסוף. איך זה עובד? איך אפשר לראות את האינסוף מהטבע הסופי? איך היחס ביניהם? אז זה כל המשחק, זה כל הנושא פה, שהפרקים האלה חותרים לתוכו. אז כן. הלשון של האריז"ל זה שיש, אנחנו נראה את זה בפרק י"ד יותר לעומק, שהיה אור אינסוף פשוט ברוך הוא, ונהיה צמצום, שהוא צמצם את עצמו לצדדים ונצר חלל ריק באמצע, פנוי, ריק. אנחנו בפרק י"ד נלמד על זה יותר, אבל ואז הוא אומר שנכנס מהאינסוף קו אור אינסוף לתוך הצמצום, לתוך החלל הפנוי. זאת אומרת, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, אבל כל פעם נמצאים גם בזה עוד פעם, שקו אור אינסוף זה הכוונה, אם זה קו זה לא אינסופיות, האינסופיות היא פורצת את כל הקווים. קו הוא מצומצם דווקא לקו הזה, לא לצייר דווקא את ה... זה, קו זה הרי הגדרה שפה יש קו, זה לא אינסוף, אבל זה קו אור אינסוף, זאת אומרת, קו זה המוגבל, זה המוגדר, זה הטבע, אבל אם מסתכלים על הטבע, על ההגבלה של הטבע, רואים שהיא הגבלה שהיא מסורטטת בקווים שהם אור אינסוף. זאת אומרת, הטבע, המוגבלות של הטבע היא בעצמה מעידה שיש אור אינסוף, שהוא המקביל, הוא המצייר, הוא הקו שמגדיר את הטבע. זה בעצם מבחינה פילוסופית, זה מה שרמב״ם אומר, שאם לא היה אינסוף, שהוא הכרחי המציאות, אז לא הייתה מציאות. זאת אומרת, מעצם זה שלא הייתה מציאות של טבע. כי כל דבר שהוא לא הכרחי המציאות, שאפשר שיהיה קיים, אפשר שלא יהיה קיים, אז הוא לא קיים של עצמו, כי הוא לא סיבת המציאות של עצמו, אז מאיפה לא שיהיה קיים? אז בעצם העובדה שהטבע בכלל קיים, כבר רואים שיש איזה אינסוף שהוא סיבת המציאות מונחת בו, הוא עצמו סיבת המציאות, הוא המציאות, וממנו יש את המציאות של הטבע, כי הטבע לבד הוא לא, אין בו את התכונה של מציאות, הוא יכול גם לא להיות נמצא. העובדה של להיות נמצא לא מונחת בו, היא לא ממהותו, היא לא אימננטית לו, היא חיצונית לו, אז אם אין שום דבר חיצוני לו, אז הוא לא יהיה נמצא. מעצם העובדה שהטבע המוגבל נמצא, כבר רואים את אור אינסוף. זאת אומרת שאי אפשר להפריד, אי אפשר להגיד, אי אפשר לתפוס את הטבע בלי לראות שהוא מצויר בקו אור אינסוף. האינסוף כשלעצמו הוא לא נתפס, אי אפשר לראות אותו בכלל. אם מסתכלים על האינסוף כשלעצמו, אז זה כאילו, זה סנוור, כי אין הגדרות, אז מה אנחנו רואים? שום דבר, לא, אנחנו, השכל שלנו נמחק מול אור כזה שאין בו הגדרה, אז אין לנו מה לראות עם השכל, אין לנו מילים, אין לנו הסתכלות. אז יש אספקלריה שזה כמו משקפי שמש, זה סינון של האור. זה איזשהו צמצום של האור, אבל הצמצום מאפשר לראות את האור של האינסוף. כי אם תסתכל רגע בטבע, אם אין אינסוף, אז אין טבע, אז הטבע מעיד על האינסוף. הוא אומר, יראה מהם, מהברואים הסופיים, יראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. הוא יראה שיש כאן, החוכמה הזאת שיש בטבע המוגבל, היא אין לה ערך ולא קץ, היא נובעת מהאינסוף, הנביאה של מציאות העולם היא מהאינסוף, כי רק האינסוף בהכרחי המציאות, הוא המציאות כשלעצמה, רק הוא. אז המציאות כבר מעידה על, 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 על חוכמת, שלחוכמתו, שזה הגדרות, אין ערך ולא קץ, הן נובעות, הן יוצאות, והנביאה הזאת זה סוד מעשה מרכבה, איך זה... איך היחסים, איך זה נובע, איך רואים את זה מזה. אז זה מה שאנחנו עוסקים פה. אני עוד פעם רק הגדרת אותה באופן כללי על מה סובב את כל הסוגיה שלנו, על הנביאה הזאת. אז עכשיו, אז עוד פעם, אז ישיבה זה כביכול אור אינסוף מצד עצמו, שאי אפשר בכלל לחשוב על שינוי. עכשיו, זה מתגלה בטבע בהרבה אופנים. הוא אומר שכסתכלים בטבע, רואים מבואיו הנפלאים הגדולים, שזה הטבע, רואים את חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, שהיא אינסוף. אחד מהדברים שרואים זה שהשמיים אינסוף. יש בחינות של אינסוף שהן בתוך הטבע, חלק מהם זה השמיים, חלק מהם זה המינים שהם נצחים, שרואים הם בחינות של התנוצצות של אור אינסוף בטבע הסופי. עוד פעם, זה לגמרי הפוך מ... אני כל פעם משתמש בפרופסור ישעיהו ליבוביץ' ככתובת להתווכח איתה. אין לי שום דבר ספציפית נגדו, אני פשוט משתמש בו כאיזה תיאור של שיטה, שהוא אמר איך הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן במעשיו ובוראיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין ערך ולא קץ. אז המסקנה שלו הייתה לעשות 11 דוקטורטים באוניברסיטה, בכימיה, בקוסמולוגיה, לא יודע, באסטרונומיה. הוא עשה 11, נדמה לי, 11 דוקטורטים בכל מדעי הטבע. הוא אמר, צריך להסתכל על מעשיו ובוראיו הנפלאים הגדולים, איך מסתכלים? איך הולכים, נגיד כימיה, זה מעשיו ובוראיו הנפלאים הגדולים, איך מסתכלים עליהם? הולכים לאוניברסיטה, עושים דוקטורט בכימיה. עכשיו, מדוקטורט בכימיה באוניברסיטה אתה תראה את האינסוף? הרי מה שאנחנו מחפשים זה ממעשיו ובוראיו הנפלאים הגדולים לראות את חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מה זה אין ערך ולא קץ? זה אינסופיות. אז באוניברסיטה לא, אתה יכול לעשות 100 דוקטורטים ופרופסורות בכימיה, והם לא מחפשים לראות את האינסוף שבכימיה, הם רק נכנסים לפרטים ופרטים ופרטים, והגדרות והגדרות והגדרות. כמה שתהיה יותר פרופסור, תיכנס יותר לפרטים, ואתה לא תגיע לראות את האינסוף שם. בשביל לראות את האינסוף לא צריך להיות דוקטור לכימיה. מספיק לראות, לשים תיון בכוס תה ולראות את הצבע נצבע במים, אז אתה שואל איך תכונה כמו צבע נכנסת לחומר כמו מים, אז אתה רואה פה כבר חומר וצורה וטעם, לתה יש טעם. איך טעם נכנס למים? טעם זה, 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 זה חוויה, זה דבר, זה לא חומר. זה משהו שמשפיע על הנפש, לאחד בנפש כל חי הטעם. אז איך צורה, איך דבר חי נכנס לדבר שהוא רק מים? אז אתה רואה שיש כאן איזו בחינה של חיבור בין משהו חומרי מוגבל מצומצם שזה המים, ובין משהו כמו טעם שמחיה את הנפש האדם ויש לו צבע מסוים. אז אתה כבר מגיע לשאלות של אינסוף או לא אינסוף וטבע. מספיק לדעת להכין כוס תה, או לא יודע, כל דבר שקשור, לא צריך להיות פרופסור לכימיה, לא על זה מדברים. גם ראיתי סרטון ביוטיוב שדיבר שם דיקן האוניברסיטה העברית, נדמה לי, מישהו כזה, איזה פרופסור מאוד חשוב, ראש אוניברסיטה, דיקן, אני לא כל כך מתמצא בתארים של האוניברסיטה, אבל כאילו הכי בכיר, הכי גדול, והוא באמת פרופסור גדול ומפואר, אז הוא דיבר על מורה נבוכים, והוא אמר, אז שאלו אותו, האם המדענים באוניברסיטה במדעי הטבע דווקא, לא כלכלנים, לא מדעי המחשב, לא פסיכולוגים, מדעי הטבע, פיזיקאים, כימאים, אסטרונומים, כאלה, האם הם יותר קרובים לבורא עולם משאר האנשים בעולם? כי מה כתוב ברמב״ם? מי שמתבונן במעשיו ובוריו הנפלאים הגדולים רואה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, וזה האדם השלם, זה שלמות האדם. לראות את הבריאה, מי הבריאה לראות את... וכשאתה מסתכל על הבריאה אתה רואה ממנה את הבורא. ואתה רואה את הבורא, אתה משיג דעת אלוהים, והרמב״ם אומר שזה עולם הבא וזה השלמות, זה שלמות האדם להיות משיג דעת אלוהים. אז יוצא מזה שאנשי הבכירים, כמה שאתה יותר בכיר בפקולטות למדעי הטבע באוניברסיטה, אתה יותר קרוב לאלוהים. אז הוא אומר, כן, זה הפשט ברמב״ם. אז אני חושב שלא, שזה לא הכוונה, כי הרמב״ם מדבר פה, החוכמה זה האינסוף, זה התבוננות, זה לא דבר שלומדים באוניברסיטה, זה דבר שמסתכלים בפרק ד' הלכה ז', הוא אומר, לב האדם, זה לב האדם מתבונן, זה לב האדם מחלק ורואה את הצורה בחומר, זה לא לימודים כאלה של מדעי הטבע באוניברסיטה. סתם, זו הערה לגמרי צדדית, סתם הערה צדדית, כאילו, לעמת בעין את מה שאנחנו לומדים ממה שאני שומע שם, לפי עניות דעתי, אני לא, זה פרופסורים גדולים, אני לא יודע אם אני יכול להתווכח איתם, אבל אני לא רואה את זה ככה. כן. בסדר, אז ראינו בפרק י"ב שהבורא בעצמו לא שייך שינוי, וגם זה שהנצחיות, החוסר שינוי, זה מתבטא גם במתנוצץ, אפשר להגיד, בטבע. אריסטו הרבה מדבר על זה, איפה רואים את האינסוף? בתוך הטבע. יש אופנים שאפשר ממש לראות אינסוף בטבע, שאפשר לחלק דבר לחצי, רבע, שמינית, 1 חלקי 16, 1 חלקי 32, ככה עד אינסוף, וזה אף פעם לא ייגמר, או... טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו, קימה. אז הוא אומר, קימה זה הפוך מישיבה. הוא אומר, פרק י"ב, אני חוזר אליו. קימה השם משתתף, ואחד מענייניו הקימה שהיא כנגד הישיבה, הוא ישב, ההפך מזה שהוא קם. זה סתירה, זה ניגוד, זה ההפך מהישיבה. למשל, מרדכי לא קם ולא זם ממנו. הוא לא קם מהמן, אבל אם הוא היה קם, אז היה ההפך מהישיבה. מרדכי ישב בשער המלך, ואם הוא היה קם לפני המן, אז הקימה הייתה ההפך מהישיבה. אז רואים שהקימה שהיא כנגד הישיבה, היא הניגוד של הישיבה. זה פשוט, זה מה שאנחנו משתמשים במילה. קם בבוקר, הוא קם מהכיסא, ישב מהכיסא, קם. ופה עוד עניין קיום הדבר ואמיתתו, יקם השם את דברו, והיה קם שדה עפרון, וקם הבית אשר בעיר, וקמה בידך ממלכת ישראל. אז אמרנו שקימה זה שהדבר יתקיים בידו. עכשיו, פה זה לא דומה לישיבה, הרי קימה זה הפך הישיבה. אז אנחנו לא יכולים, כשכתוב שקימה, זה קיום הדבר ואמיתתו, זה לא הכוונה אותו דבר כמו הישיבה. ישיבה אומר, זה גם קיום הדבר ואמיתתו, שהוא לא משתנה, הוא נצחי. זה הישיבה. עכשיו, פה הוא מדבר שקימה, לכאורה, למדנו על ישיבה שזה נצחיות, אין שינוי, ואז הוא אומר, קימה זה הפוך מישיבה, אבל קימה זה קיום הדבר ואמיתתו. זה המשכיות שלא נגמרת, זה לכאורה כמו הישיבה, המשכיות שלא נגמרת, זה מזכיר לנו את הישיבה, שזה נצחיות. אבל זה לא, כי הקימה שמדברים כאן זה באמת קיום הדבר ואמיתתו, אבל דיברנו לפי הדוגמאות שהוא מביא, רואים ש... והיה קם שדה עפרון וקם בית אשר בר וקם בית חם מלכת ישראל ובזה עניין נאמר הכל לשון קימה שבא באלוהי יתברך אתה אקום יאמר השם ירצה בו אתה אקיים דברי ויהודי לטוב ולרע אתה תקום תרחם ציון תקיים מה שיעדת בו לרחם עליה. זאת אומרת ישיבה זה נצחיות כזאת שאי אפשר בכלל לחשוב שזה לא יהיה נצחי. אין אפשרות להעלות על הדעת שהבורא יתברך ישתנה, אז זה נקרא שהוא יושב. כי עוד פעם, כי הוא אומר, בוא נחשוב מה יכול להשתנות בו, העצם לא, התואר לא, והיחס לא. אז הוא אומר, כיסינו במחשבה את כל האפשרויות המחשבתיות על שינוי, ואין שום דבר שאפשר לייחס לבו. זאת אומרת, אין אפשרות שישתנה. עכשיו פה, יש אפשרות שישתנה, אבל הוא לא משתנה. למעשה הוא לא משתנה למרות שתאורטית יש אפשרות שישתנה כי אתה אקיים את דברי ויהודי לטוב ולרע אני הבטחתי משהו ועכשיו אני מקיים תאורטית היה אפשר לחשוב שיבטיח ולא הבטיח לקיים כמו רבים וטובים שאנחנו מכירים רגע אני רוצה רק פנחס, אני רואה שכתבת, כן, מאוד יפה. זה פנחס שדה, אני לא מכיר, אני פעם קראתי הרבה פנחס שדה. כן, יפה, מאוד יפה. אז כן, אז עכשיו, קימה בלשון שזה שקיום הדבר ואמיתתו, הכוונה, הוא הבטיח, יש אפשרות שיקיים ויש אפשרות שלא יקיים, והוא כן קיים, הוא תמיד מקיים, כי הוא נאמן, הוא הכל בידו, שום דבר לא יכול לעצור אותו, ואין שום ערעור על האמינות, נאמנות שלו, אז הוא תמיד מקיים, אבל במחשבה אפשר היה לחשוב שאולי הוא לא יקיים. כאפשרות רק מחשבתית, אולי זה לא אמת, זה ודאי שקר, הוא תמיד כן יקיים, אבל זה לא בלתי ניתן לעלות על הדעת שהוא לא יקיים. זאת אומרת שקיום הדבר ואמיתתו זה הכוונה דבר שהוא בפוטנציאל, זה רואים לפי הדוגמאות, והפוטנציאל מתממש, ובזה עניין נאמר כל לשון קימה שבא באלוהי יתברך אתה אקום יאמר השם עכשיו אני אקום ירצה בו אתה אקיים דברי ויהודי לטוב ולרע זאת אומרת אתה זה נקודה בזמן לפני הנקודה הזאת בזמן היה רק דברי ויהודי הוא אומר אתה אקיים דברי ויהודי לטוב ולרע היה דיבור והיה ייעוד הייתה הבטחה זה היה עד עכשיו. אתה אקום, יאמר השם. עכשיו, מה שהיה בפוטנציאל, הוא עכשיו יתממש, הוא עכשיו יתקיים. זה הקיום שמדברים פה על קיום הדבר, מלשון קימה, שזה לא אותו קיום כמו ישיבה. בישיבה זה קיום שלא יכול לעלות על הדעת שיהיה בכלל אחר. ופה זה... אפשר להעלות על הדעת שזה יישאר בפוטנציאל, אבל זה מתממש. זה קיום, זה אופן אחר של קיום, שאמרנו שיכול להיות שהוא איזושהי אספקלריה, איזושהי הסתקפות לנצחיות של ישיו, שהיא מתבטאת פה בטבע, בתוך הטבע שמשתנה עצמו, יש איזה חוט שתופר את כל החלקים המשתנים בטבע, שזה הבטחה, זה הדיבור, זה הייעוד, שכל מה שקורה הקדוש ברוך הוא מבטיח, זה עכשיו ככה, זה אחר כך יהיה איך שאני אבטיח, אז ההבטחה מתחילה מההתחלה שהוא עושה, ואחר כך מוריד אותה למצרים, עם הבטחה שהוא יעלה אותה ממצרים. אז ההבטחה היא קושרת את העבר וההווה והעתיד בחוט אחד, שבעבר הייתה הבטחה ואחר כך יש בהווה התקיימות והעתיד הוא כבר גאולה. אז שיעור תרחם ציון. אז רואים בו איזה קו, שאיזושהי השתקפות בטבע של הנצחיות. אבל זה לא נצחיות עצמה של ישיבה, שאי אפשר להעלות על הדעת שזה יהיה שונה. זה שוני שמכיל בתוכו איזשהו עומק של משהו שמחבר את כל הזמנים בהבטחה, בפוטנציאל. עכשיו, פה הוא מדגיש, אתה אקום יאמר השם ירצה בו, אתה אקיים דברי ויהודי לטוב ולרע. אם הוא הבטיח שיעשה טובה למי שהוא רוצה לעשות לו טובה, אז הטובה תתקיים. הוא הבטיח, נגיד, שהוריד אותם למצרים, הוא הבטיח שהוא יעלה אותם, הוא הבטיח לטובה, אז ההבטחה תתקיים לטוב. ויש גם הבטחות לרע, שהוא יתנקם ברשעים, הוא יילחם ברשעים, כמו שהוא אומר בהמשך, תקום על אויביה, הוא יקום על הרשעים להשמיד אותם. אז זו הבטחה לרע, אתה קיים דברי ויהודי לטוב ולרע. זה פירוש אחד שקיבלנו. עכשיו פירוש נוסף, או לפני שהמסכים לעשות דבר, התעורר לעשותו בקימה, נאמר לכל מי שהתעורר לאיזה עניין שהוא קם. כי הקים בני את עבדי עליי. והוא שאל, זה העניין, זאת אומרת, עכשיו יש לנו פירוש חדש בקימה. קודם הפירוש היה שזה הבטחה שמתקיימת, או דבר שמתקיים, שדה עפרון. שדה עפרון זה לא קשור לבורא בעולם, זה בין אנשים, אבל זה התקיים השדה אצל אברהם, אז גם ההבטחות של הבורא מתקיימות. עכשיו, פירוש חדש בקימה. פירוש נוסף, עוד השאלה, עוד שיתוף, עוד משמעות נוספת למילה הקימה, שהפירוש כאן זה מסכים לעשות דבר והתעורר לעשותו בקימה. אז לכאורה פה אמרנו שיסוד עצום וגדול ונורא, שהבורא יתברך כאן, לפי הפירוש הזה של קימה, הוא מגיב, כתוב וקמתי על בית ירבעם, הם חטאו, אז אני מגיב לחטא שלהם בזה שאני קם עליהם, אני מסכים ומתעורר לעשות משהו בקימה כתגובה על משהו שקורה, על ההתנהגות של בית ירבעם, על בית מרעים. ואפשר שיאמרו, אתה קום לי, זה העניין, וכן תקום תרחם ציון, כלומר תקום על אויביה. זאת אומרת, אם הם היו חוזרים בתשובה כמו נינווה, אז הוא לא היה קם עליהם, אבל בגלל שהם חטאו, אז הוא קם עליהם, הוא מגיב להם, והתגובה שלו זה התעורר, מסכים לעשות דבר, התעורר לעשותו בקמעה. אז זה באמת כאילו הוא אחד מכוחות הטבע. כוחות הטבע הם פתאום מחליטים להתעורר, לקום ולעשות משהו, הרוח מתעוררת ומסכימה לעשות סופה. כי זה תגובה למשהו. זה תגובה לטמפרטורות, עדים, לחות, לא יודע, כל מיני רוחות, כל מיני סיטואציות שקורות בעולם. וכוחות הטבע פועלים כפועל וכנפעל, כמגיב וכמעורר תגובה. כל כוחות הטבע הם ככה, השמש זורחת, היא מחממת, היא עושה איזושהי פעולה, היא מסכימה וקמה להתעורר מהלילה, לקום בבוקר ולחמם את העולם ולהאיר את העולם. היא החליטה לפעול. עכשיו היא פועלת והיא גם נפעלת, היא מושפעת ומשפיעה. יש רקמה של תנועה שכל דבר בעולם פועלת שלו ומושפע מפעולה של דברים אחרים ומגיב להם ומעורר תגובה אצלם. וזה משחק כזה בין כוחות הטבע שכל אחד מגיב למשהו ומעורר תגובה אצל משהו. אז לכאורה זה מה שמצטייר בבורא, שהוא התעורר דבר, מסכים לעשות דבר, התעורר לעשותו בקימה. זאת אומרת שהוא עכשיו התעורר, מעיר אותו. למה עכשיו הוא התעורר? הוא אומר, מסכים לעשות דבר, מסכים לכוונה, הגיע לידי החלטה, קודם זה לא היה מוחלט, ועכשיו הוא הסכים, הכוונה, גמר בדעתו, החליט שזהו, מפסיק להתפזר עם זה, והוא מתארגן אלא מסכים, כאילו, מסכם את הדברים לעשייה מסוימת, התעורר לעשותו בקימה, הוא עכשיו מתעורר. למה עכשיו הוא מתעורר? למה הוא לא התעורר אתמול? כי עכשיו יש משהו שמאיר אותו, ורואים את זה מהדוגמאות. קמתי לבית ירבעם, למה עכשיו הוא קם? למה הוא לא קם אתמול? כי אתמול הם לא חטאו, הם לא מילאו את שאת החטאים שלהם. עוד היה אפשרות שהם יחזרו בתשובה. החטאים שלהם עוד היו כאלה, קצת חטאים, קצת איכשהו עובר. ועכשיו הם כבר חטאו כל כך, אז הוא מגיב לזה שכבר אי אפשר יותר, ועכשיו הוא כבר החליט סופית שזהו זה, ונגמר, לא מחכים, לא מדברים, לא מחכים אולי יחזרו בתשובה, לא מסבירים להם, אי אפשר, מיצינו. אז עכשיו הוא התעורר, הסכים, הוא גמר בדעתו והתעורר. זאת אומרת, המילים הסכים והתעורר זה מילים של תגובה, וקמתי על בית ירבעם, זה תגובה לבית ירבעם, הוא מגיב להם. זאת אומרת שזה באמת כמו כל שאר כוחות הטבע. כל כוחות הטבע הם מתעוררים לפעול בשלב מסוים. למה עכשיו הם מתעוררים לפעול? כי עכשיו הם מגיבים למשהו שהפעיל אותם וגרם להם לתגובה שאולי עד עכשיו לא הייתה מגובשת, עכשיו התגובה התגבשה וגרמה להסכמה וגרם לפעול. אז יוצא שהבורא פה מתואר כאחד מכוחות הטבע. עכשיו, התיאור הזה זה התיאור של כל התנ״ך. התנ״ך כולו, מתחילתו ועד סופו, מתאר את הבורא. מישהו שדיבר על התנ״ך כספרות, הרבה אנשים מדברים על התנ״ך כספרות, ומאוד בצדק. התנ״ך הוא גם התגלות, התנ״ך זה ספרי נבואה, הרמב״ם קורא לכל התנ״ך, גם לחומש, גם לתהילים, הוא קורא לכל ספרי נבואה. ומה זה נבואה? זה כוח הדמיון, זה גילוי בדרך של כוח הדמיון, שזה אומנות. אומנות זה גילוי של דברים עליונים בכלים של כוח הדמיון. שירה, ספרות, עלילות, דמויות, ציור, פיסול, בית המקדש, שזה סוג של ציור ופיסול. והספר התורה הוא ספרות, הוא אומנות. זאת אומרת, יש בו איזה יופי אומנותי נשגב, אדיר, נפלא, שהוא כלי לגלות השראה נשגבה ועליונה וקדושה מאוד. מתנוצץ בזה אור אינסוף. אבל הכלי שרואה את האור אינסוף, את האלוהות, את הקדושה, את הנשגב, את התמיר ונעלם, את כל מה שמתגלה פה, זה לא כלי פילוסופי. בתנ״ך, זה לא, התנ״ך הוא לא מדבר על הפילוסופיה. אתה תלמד תנ״ך עם כלי פילוסופי, תלך שם לאיבוד. זה הרמב״ם מראה לנו, יש, כל התנ״ך מדבר שיש לבורא גוף, שהבורא הוא דמות. ודמות, זה מה שרציתי להגיד, שאנשים שחוקרים שקוראים את התנ״ך, גם חוקרים, אבל קודם כל קוראים, זה מתחיל מקוראים. אנשים שקוראים את התנ״ך כיצירת ספרות, הרבה מהם אומרים, וזה נראה לי מאוד חכם ומאוד נכון, שהדמות הספרותית הכי עוצמתית, הכי משכנעת, הכי מעוררת התפעלות, זה הבורא יתברך. הוא דמות ספרותית שמשחקת בשדה העלילות. התנ״ך יש דמויות, יש עלילות. עכשיו, הבורא מצויר שם כדמות, אפשר להגיד אפילו דמות טרגית. הוא בורא את האדם, האדם חוטא לו. הוא בורא את האדם, האדם מלא חמס, מלא ארץ חמס מפני השם, והוא צריך למחות את כולם. ואז הוא מציל רק את נוח, והוא מבקש מנוח שהוא זה, ואז עוד פעם חוטאים, ועוד פעם זה הכול הולך לאיבוד. עד שאברהם אבינו כתוב כמעט שנעקר, יורדים למצרים, וכמעט שזה נעקר, ואז הוא גואל אותם. ומביא אותם לארץ ישראל, ואז מה? וישמן ישורון ויבעט. ועוד פעם גלות, זאת אומרת, הוא מנסה, הוא מחזר, הוא בוכה, הוא מתחנן, הוא אוהב, והוא מנסה, הוא נותן את כל כולו, הוא שולח את הנביאים, איזה שירות נפלאות, איזה דברים נפלאים, ושום דבר לא מצליח. זה כמו חיזור. כן, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, ואיפה זה עכשיו? לאן זה הלך? אני עוד זוכר את זה, אני מתגעגע, ואיפה זה? למה עכשיו זה נגמר? מה קרה? איזה געגועים, הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים. הלא מדי דברי בו, זכור אזכרנו, אמרו מאי לו, זכור אזכרנו עוד, אני מתגעגע לבן יקיר לי, והוא חוטא, חבור עצבים אפרים, הוא משתחווה לפסלים, הוא לא זוכר אותי, ויש חז"ל שמראים לי פסוקים, שהקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, תשתחוו לפסלים, אחרי כל הפסלים בסוף, תגידו גם לי איזה תפילה, משהו, מילה. לא, גם לא את השארית האחרונה, את הבסוף, אחרי שנתנו הכל הפסלים, משהו, תראו שאתם זוכרים אותי. לא. איזה דמות, איזה געגועים, איך הוא מחזר אחריהם, ומפנים לו גב, הוא מחזר, ומפנים לו גב, הוא כבר לא יודע מה לעשות, והוא ניחמתי אשר עשיתים, ולפני הגלות. אז יחזקאל, ירמיהו, זאת אומרת, יש פה דמות טרגית, דמות עמוקה, דמות מורכבת, דמות מרגשת, דמות נשגבת, דמות ענקית, שיש בה המון, המון, המון מכל הדברים. הוא גם יודע להיות קנאי, הוא יודע להיות נוקם, הוא יודע להעניש, הוא יודע למחות, לשרוף באש. והוא גם יודע להיות כל כך רך, וכל כך מתחנן, וכל כך בוכה, והוא מבקש, מי ייתן, והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים, מי ייתן, מי ייתן זה בקשה כמו קבצן בפתח, זה תפילה. מי ייתן שיהיה ככה, הלוואי, הקדוש ברוך הוא אומר את זה, אתה יכול לתת, לא. זה בידיים שלהם, ואני עומד פה כזה, והם לא מסתכלים עליי, הם לא, היה להם רגעים של יראה אותי, הם ראו אותי ביציאת מצרים בזה. מי ייתן והיה לבבם זה לראות אותי כל הימים, ולא נותנים לך, קדוש ברוך הוא, בני ישראל לא נותנים לך, אבל אתה עומד ובוכה, בוכה, מי ייתן והיה. זה דמות נוראה, נוראה. אז הוא מעניש אותם, ושורף אותם, ועדיין מי ייתן? מה, ככה הם יאהבו אותך, שאתה שורף אותם? אז לא, אז אני מתחנן ואני אומר להם, אני אוהב אתכם. אז גם הם לא שמים עליך, ואתה תן להם סטירה, והם גם לא שמים עליך, ואז אתה מנסה, ויש רגעים שכן. פתאום יש כן התעוררות, וכן חזרה בתשובה, וכן מסתכלים, ואז זה נעלם. זה ממש מדהים, זה דמות, באמת אין דברים כאלה, אין בכל הספרות, אני לא חושב שיש דברים כאלה, בגלל זה זה יצירה אלוהית. למרות שגם יצירה אנושית זה יצירה אלוהית, כי מאיפה זה בא? אני יודע, היצירות הגדולות של הספרות בעולם, כתב אותם סופר, אבל הסופר קיבל את ההשראה מלמעלה. אז זה גם אלוהי, אבל התנ״ך זה, בוא, כאילו, זה לא סתם יש לו את המקום כגילוי האלוהות העיקרי, המכונן, המרכזי, הקנוני, כי זה באמת הכי, אבל כל ספרות, כל שירה, יש שם איזו אומנות שמגלה משהו נשגב, ו... הנשגב הזה זה לא המשורר המציא, זה לא הסופר המציא משלו. הסופר או המשורר, האומן, הוא כמו צינור, שמשהו מלמעלה עובר דרכו ונכתב, אז זה גם כן ספרות שהיא אומנות שהיא גילוי אלוהות, היא סוג של נבואה. כל אומנות היא באופן מסוים סוג של נבואה. הנבואה ממש זה ייחוד של גם הספר לפילוסופים פה, זה ספרות לפעמים זה רק הכוח הדמיון, אבל אם הוא צלול, אם הוא מזוקק, אז זה שהספר הפילוסופי לא מפורש שם, זה לא אומר שהוא לא קיים שם. זאת אומרת, אפשר לקחת כל סופר גדול בעולם, כל משורר גדול, כל צייר גדול, ו... אולי הוא נגיד, לא יודע, אני מאוד אוהב את הציורים של סזאן, נגיד. אז אני מאוד מתרשם מהם, ואני רואה בהם גם משהו אלוהי, איזשהו אלוהי אלוהות, שאפשר אפילו להפוך אותה לפילוסופיה. אבל סזאן עצמו, תבקש ממנו הסבר פילוסופיה של הציורים שלו, הוא לא כל כך ידע להגיד, או ואן גוך, קורצר, רמברנט, קורצרים הגדולים, לא משנה. גם הפחות גדולים, כל מי שיש בו איזה נקודה של השראה, של אמת, של משהו מעניין, שזה לא סתם סתמי, יש אמנות שהיא סתמית, כמו, לא יודע, שיר של פרסומות ברדיו, אז זה באמת סתמי, זה אין בזה השראה, אבל כל דבר שיש בו השראה, זה גם לא חייב להיות רמברנט או... אז... אולי הוא לא יודע לפרש את הצד הפילוסופי שאפשר לראות ביצירה שלו, אבל אם מישהו כן יודע ומסתכל על זה, אז הוא רואה שזה קיים שם, כי האומן היה צלול, הוא היה נקי, הוא לא עיוות את הדברים, אז הוא הביא את הדברים בשלמותם, אז הוא לא נביא שיש לו גם את הפילוסופיה, אבל הפילוסופיה נמצאת באומנות שלו, ואם מישהו אחר יסתכל, הוא ילמד אותה משם, אז בגלל זה הוא רק אומן והוא לא נביא, כי הוא לא מלמד. הוא מביא את הדברים כמו שהם בכוח הדמיון, ומישהו שהוא חכם יכול ללמוד מהם חוכמה, והאומן עצמו אולי הוא לא מלמד את החוכמה הזאת, אבל הוא מנכיח אותה, הוא מוריד אותה ליצירה, והיא נמצאת שם ביצירה, וכל אומן ברמה מסוימת הוא גם חכם, הוא גם פילוסוף. השאלה כמה הוא עושה את זה בעצמו, כמה הוא משאיר את זה לצופה, זה ספקטרום כזה, אבל נדמה לי שהרב קוק אמר על ציורים שאני לא זוכר בדיוק, אני לא זוכר פרטים. כן, פנחס, אתה אומר על האסלאם, נכון? גם הקוראן. הרמב״ם לא חושב שהקוראן זה לא ספר אלוהי. זה לא פחות, למה שזה פחות ספר אלוהי מאנה קרנינה או מחטא ועונשו, מכל יצירת מופת. הקוראן הוא ודאי יצירת מופת ספרותית, עצומה, כבירה. ניטשה אמר את זה גם, הוא אמר את זה התנ"ך, הוא אמר את זה גם על הקוראן. ואני לא כזה ראיתי, לא למדן גדול בקוראן, אבל קצת קראתי קוראן, למדתי משם קצת ערבית גם, וזה באמת נורא מרשים, זה טקסט לירי, ביותי, מופלא. אז זה גם גילוי אלוהות, מה יש? זה לא אומר שרק זה אמת וזה פוסל את כל האחרים. אני גם אומר שגם התנ״ך לא ככה, ובטח דוסטייבסקי או דוסטויצ'ה או כל הסופרים הגדולים, זה טקסט נפלא, שהוא לא אומר שרק הוא אמת ואחרים זה שקר. אבל זה שהוא לא פוסל את האחרים ולא מגדיר אותם כשקר, זה לא מונד, זה לא שולל אותו כבחינה מסוימת באמת, זווית מסוימת, אור, קרן אור מסוימת של האמת, אז יש עוד קרני אור. בסדר, כל מה שמתגלה בעולם זה קרני אור של האמת, זה לא שיש קרן אור אחת שאת אומרת, היא האמת, אז כל השאר זה שקר וצריך לשחוט אותה. זה לא, למה שזה יהיה כזה? האמת היא גדולה, היא רחבה יותר מכל מה שבן אדם אחד או עם אחד יכול, או תרבות אחת יכולים לצמצם. אז אתם זכיתם בזווית מסוימת של אמת, לקרן אור מסוימת של אמת, אבל האמת היא יותר רחבה. אם מישהו אחר רואה משהו, זה לא פוסל. אם אני ראיתי אחרת, זה לא הופך אותו אוטומטית לשקר. צריך לבדוק, אולי מה שהוא אומר זה שקר, אולי אמת. אבל אפשרי שזה יהיה אמת, גם אם זה שונה ממה שראיתי, כי האמת היא פשוט מעל, אין לה ערך ולא קץ. היא אינסוף. היא מעל היכולת שלי לצמצם ולהגיד זה אמת, אז כל האדם האחר זה שקר. בוודאי לא. זה, מי שאומר האמת שלי אמת, ומזה נובע שהאמיתות האחרות, שכל הדברים האחרים הם שקר, אז זה כבר מעיד על עצמו שמה שהוא ראה זה לא באמת אמת, כי זה לא אינסוף. האמת זה יראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. אם אין לה קץ, אז אין לה גבול שאומרת, היהדות זה אמת והאסלאם זה שקר, או זה שקר וזה אמת, הנצרות זה שקר. אלא אין קץ, אין גבול. זה אמת, אולי יש עוד אמיתות. אז אם אתה אומר, לא, אם זה אמת, אז כל השאר שקר, אז אמרתי שיש... שהאמת שלך יש לה קץ, אבל האמת האלוהית אין לה קץ, זה אומר, יראה מהחוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, אז זה לא פוסל. זה לא אומר שהכל הכל רק אמת, יש דברים שהם לא אמת, אז צריך לבחון אותם לגופם, לא, זה, האם הם מתאימים לנבואה שלי, לספר שלי, לתרבות שלי, זה לא בחינה. אם משהו אחר זה אמת או שקר. צריך לצאת מהתרבות שלי, מהנבואה שלי, מזה שלי, להסתכל עליו בפני עצמו, לא בכפוף לשום דבר אחר, ולראות אם, מה רואים שם, אם רואים שם משהו שנראה לנו אמת, שמאיר לנו, או לא מאיר לנו. בסדר, אז זה לגופו, זה לא לפי הסרגן שלי, שאם אני קיבלתי איזה נבואה, זה מודד מה, שכל דבר אחר בהכרח הוא שקר. תבדוק אותו של עצמו, תראה לו. כי האמת שלי חייבת להיות שאין לה קץ, אסור שיהיה לה גבולות. טוב. אז אני חוזר לקימה. שהבורא פה מצויר כאחד מכוחות הטבע, אז רציתי להגיד שהתנ״ך, ספרי הנבואה הם עובדים עם כוח הדמיון. כוח הדמיון, הראייה שלו היא ראייה של טבע, היא ראייה טבעית. הוא, אין לו את הראייה המופשטת הפילוסופית של אין סוף, של אין הגדרה. כל דבר שהוא אומנות, יש לו צבע. יש לו דמות בסיפור, שיר, לשיר יש צבעים, יש מנגינה, יש קצב, יש... הוא לא יכול להיות מופשט באופן טוטלי, אז הוא לא יהיה שיר, אז מה, הוא לא יפעיל עליי אפקט אומנותי, אסתטי. האסתטיקה היא סדר, סדר זה התלכדות של דברים מסוימים שמתחברים בסדר מסוים ובעצם חוויה אסתטית, וחוויה אסתטית מורידה מלמעלה משהו, איזה אור עליון, איזה השראה נשגבה, אבל החוויה האסתטית כשלעצמה, אז יש צלילים, דור במוזיקה, יש בספרות, יש עלילה, יש דמויות, בשירה יש את המילים, שהמילים, כל מילה זה משהו, זה אבן שבונים ממנה את הבית שהוא עשיר, אז יש את התכונה הזאת שאני לא יודע איך להגדיר אותה, שיש במילים שהיא לא רק תכונה אינפורמטיבית, אלא יש להם איזה ערך חי, משהו חי במילים, שאני אקח מילה ועוד מילה ועוד מילה ואני מחבר אותם, אז אני יוצר משהו חי שזה השיר. וכביטוי לחיים האלה יש גם למילים בשיר, יש להם גם תוכן שכלי, ולפעמים, לפעמים כן, לפעמים לא, ויש להם צבעים, יש להם מרקם, יש להם מנגינה באותיות, במקצב, במשקל, כן. אז גם שיר שהוא כתוב, יש בו איזה ניגון. אז עכשיו, כל הדברים האלה שהם אסתטיקה, שהם כוח הדמיון, הם בנויים מאיזה דברים מוגדרים שמצורפים לסדר, ועל הסדר הזה שורה איזה משהו, זה כמו המשכן שלקחו קרשים, לקחו זה, לקחו זה, העמידו אותם לפי איזשהו סדר, ואז שרה כבוד השם על המשכן. אז גם יצירת אומנות, האמן שם את זה, שם את זה, שם את זה, ואז שורה על זה משהו עליון. אז זה בנוי על, זה סותר את העניין של לתפוס את הדברים באופן ישיר כמופשטים. זאת אומרת, השכל העיוני, הפילוסופיה, הוא מחפש להפשיט, 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 ולהגיע לתפיסה של המופשט המוחלט. המופשט המוחלט הוא כבר לא אמנות. אי אפשר שאמנות תהיה מופשט מוחלט. אי אפשר אמנות בלי אף צליל, בלי אף צבע, בלי אף מילה, בלי אף דמות, בלי אף עלילה, בלי שום דבר. מופשט, 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 מופשט. תיקח נייר אינסופי, תצבע את כולו רק בלבן. זה לא עובד, יצירת אמנות. זה עובד, השכל מחפש ולתפוס, וזה מאוד קשה. אז הרי גם, הוא לא יכול סתם לתפוס את המופשט, אבל הוא סוקר בטבע, הוא מפשיט את הטבע, הוא משתפשף, מתחכך עם הטבע, בשביל לחפש שם מבין הסדקים, מבין הרמזים, מבין הסוגיות, מבין הקושיות, לראות שמאחורי הטבע מסתתר המופשט, המוחלט, שאת זה השכל, לשם השכל שואף, הוא לא באמת יכול לראות את זה, זה מה שמשה, כתוב שמשה ביקש, הראיני נא את כבודך, הראיני נא את המציאות שהכרחי המציאות, שזה המופשט המוחלט שאין לו הגדרה, בגלל זה הכרחי המציאות. רואים מהלשון של הרמב״ם שמשה לא ביקש להשיג משהו מופשט, משהו מוגדר. הוא אומר בפרק א' מהלכות יסודי התורה, מהו זה שביקש משה רבנו להשיג? כשאמר הראיני נא את כבודך, ביקש לידע אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא מהו הקדוש ברוך הוא, הוא לא ביקש לראות את הצורה של הקדוש ברוך הוא, את האופי שלו, את המהות שלו, כי אין לו מהות, אין לו צורה, אין לו אופי, הוא לא ביקש לדעת שום מאפיין של הקדוש ברוך הוא. כשאמר הראיני נא את כבודך, הוא ביקש לדעת את אמיתת מציאותו. מה זה אמיתת מציאותו שהוא הכרחי המציאות שהוא לא יכול להיות לא נמצא, זה אמת המוחלטת של מציאותו שפירושה שהוא מופשט לחלוטין. אם הוא לא מופשט לחלוטין הוא תחת איזושהי הגדרה, אז הוא גם המציאות שלו היא לא אמיתה מוחלטת. אמיתת מציאותו זה הכוונה כשאין לו שום הגדרה אז הוא לא יכול להיות לא לפי איזושהי הגדרה, אז המציאות שלו הכרחית, היא אמיתית באופן מוחלט. זאת אומרת, השכל של משה רבנו ביקש לתפוס את המוחלט, את האינסוף המופשט לחלוטין, שזה אמיתת הימצאו של הבורא. וזה הבורא אמר שאי אפשר ממש לתפוס, אפשר להתקרב, ראית את אחורי, פניי לא יראו, אבל זו השאיפה של הפילוסוף, להגיע לאמיתת הימצאו של הבורא. שזה המופשט המוחלט. אומן הוא לא חותר למופשט המוחלט, כי במופשט המוחלט כבר אין אמנות. אין לו אומן מה לחפש שם. אין לו, הוא יוצא מהגדרות של אמנות לאיזה משהו שהוא, כי אומנות הוא שום דבר, הוא לא שווה כלום. המופשט המוחלט, תציג אותו במוזיאון או תכתוב אותו בספר שירה, אז זה ספר שירה שיש בו רק דפים לבנים ולא כתובה בו אף מילה, זה המופשט המוחלט. נו יופי. תיקח נייר, תקפל אותו, תמכור אותו ביריד הספרים, ואל תדפיס עליו אף מילה. כי זה המופשט המוחלט, אין בו שום הגדרה, אין בו שום מילה, אין בו שום צבע, אין בו שום דבר. הוא מופשט, הוא אינסוף. אחדות, אחדות פשוטה מכל צד ומכל זה. מכל בחינה אחדות מוחלטת, מה זה? זה דף נייר לגמרי. אז אומן אין לו מה לחפש, הוא לא ישים במוזיאון סתם דף אינסופי לבן. מקסימום אם ישים דף לבן באומנות מודרנית, אז הוא יחתוך את הדף במידות מסוימות וזה יהיה האומנות שם. או שהלבן תהיה באיזו אמירה חתרנית נגד משהו שאחרים עושים. כשלעצמו, בלי המידות של הדף ובלי התייחסות לשום דבר אחר, דף לבן, אתה לא חוצה אותו במזון, אתה לא יכול להדפיס אותו בספר. לאומן אין חיפוש, אין כיסופים להגיע לשם. כי זה כוח הדמיון, כוח הדמיון הוא לא מחפש את המופשט, זה ההבדל בין הפילוסוף בשכל לכוח הדמיון. כוח הדמיון רואה את הדברים איך שהם בטבע, עם הצבעים, עם ההגדרות, עם הצורות, ועם זה הוא עובד, ושם הוא רואה אספקלריה של מה שנסגר, והוא לא חותר לזה. אז איך הגענו לכל זה? דיברתי על התנ״ך. התנ״ך הוא נבואה. נבואה זה אחדות של כוח השכל עם כוח הדמיון, אבל כשנגיע לפרק הנבואה נראה שהכלי העיקרי של נבואה זה הדמיון. השכל הוא מצורף לזה, הוא עובד עם זה, הוא ביחד עם זה, אבל הדמיון זה הלב, זה העיקר. בכלל, לאדם יש לב ויש שכל. אלפרבי שואל, מה האיבר הראשוני באדם, המוח או הלב? מה יותר עיקרי? מאיפה הכל מתחיל? מה משרת של מה? זה בעצם הניסוח של אלפרבי. הוא אומר שכל האיברים, הם מתייחסים לאיברים אחרים ביחס של אדון ומשרת. נגיד הרגליים הם משרתים את הלב, כי הלב רוצה ללכת לאיזה מקום, אז הרגליים הולכות לשם, או הלב רוצה לתת בידיים משהו, אז הרגליים נותנות, הן משרתות של הלב. אז הלב והמוח, מי משרת של מי? אז הוא אומר, הלב הוא המלך הראשון, והמוח משרת של הלב. רחמנא ליבא בעי, העיקר זה הלב. והרמב״ם אומר, יש לו פרק על המילה לב, מה שלב זה אמצע. זאת אומרת, כוח הדמיון הוא מחבר את הטבע, את החושים ואת המופשט. והכל קושר את הכל באיזה אמצע, ששם הכל מתחבר. אז זה בעצם העיקר. הרצון הראשון, שזה עוד מעל השכל, זה גם קשור ללב יותר מאשר לשכל. אבל בכל זאת, אז התנ"ך כולו זה ספר של נבואה. הנבואה זה כוח הדמיון, שזה הלב. וזה מאוחד גם עם השכל, זה לא מורד בשכל, זה לא נגד השכל, זה אחד. אז התנ״ך הוא יצירת אומנות, הוא ספרי נבואה, שזה עובד על כוח הדמיון. בגלל זה עובד כוח הדמיון, זה יצירת אמנות, זה מחזיק בתוכה את הריבוי, את הטבע, את הצבעים, את הצלילים, את הטעמים, את הריחות, את החוויות, את כל מה שמוגדר נמצא שם. וזה גם מכיל את ההשראה העליונה, וזה הכל כאחד מחובר גם וגם, וזה הלב, זה הנבואה, זה כוח הדמיון. כוח הדמיון זה בעצם הלב, וזה בעצם הכוח העיקרי, כאילו כל פעם שאנחנו לומדים על כוח הדמיון ועל השכל נשמע שהכוח העליון, הגבוה, החשוב, הכי נעלה זה השכל העיוני, והכוח הדמיון הוא של ההמון, של הילדים, של הרגשות, זה כאילו פחות במעלה, אבל זה לא נכון, זה להפך. הכוח הדמיון הוא הכוח הכי נעלי, הוא הכוח הראשון במעלתו, אבל השכל משמש לו השלמה, זאת אומרת, דמיון בלי שכל ילך לאיבוד, אז הוא יעבוד עבודה זרה, אז הוא יהיה המוני במובן השלילי של זה. כשהוא מאוחד עם השכל, אז מאיר בו גם האור של המופשט, שזה השכל מביא לשם. הדמיון זה כמו איזה מרק כזה, סיר מרק. יש גזר ויש מלפפון ויש קישור. אז יש, לתוך הסיר מרק יש את החושים, יש את הדם, יש את הבשר, יש את החוויות המציאותיות מהשטח, הילדות, מה אני רואה, הצבעים, הריחות, הטעמים, החוויות מכל הסוגים והמינים. זה נכנס לסיר מרק הזה. הרמב״ם אומר, בשביל שזה לא יהיה מרק גס של בהמות, אז מכניסים למערה גם את החימום, את האש, את האור אינסוף. גם ביחד עם התפוחי אדמה והאור אינסוף הם מתבשלים לאיזה מרק, שזה כוח הדמיון, זה לב האדם, שלב זה האמצע, זה הכל מחובר לשם, מכל הכיוונים, הכי ארצי, הכי גשמי והכי מופשט, הכל נכנס לתוך אותו סיר, לתוך אותו לב, ומתבשל שם משהו שיש בו הכל, כאחד, ומותח, כמו במרק, הטעמים, האש, החום, תפוח האדמה, התבלינים, הכל נמצא באותו, במקשה אחת. אז גם לב האדם זה ככה, בפרק ד' מהלכות יסודי התורה, הוא אומר, לב האדם הוא זה שמחלק, הוא לא אומר שכל האדם, הוא אומר, בפרק ד' מהלכות יסודי התורה, הלכה ז', אומר, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם. זאת אומרת, נקודת ההתחלה שבעולם יש גולם וצורה, זאת אומרת, זה לא במקרה. ככה הבורא ברא את העולם, שיש בו את החומר ויש בו את הצורה המופשטת. וזה הבריאה, זה מה שהבורא רצה. ככה זה צריך להיות. אבל אם זה גולמי, זה צריך עיבוד, צריך שיהיה שם את הגולם ואת הצורה, אבל הם צריכים בישול, הם צריכים עיבוד, הם צריכים זיקוק, להוציא מהם את האור, אחרת זה סתום, זה בהמי כזה, סתום כזה, לא, לא, זה לא מגלה שום דבר. האדם אחראי, זה הבדל בין אדם לבהמה, הבהמה לוקחת את זה איך שזה, והיא לא, האדם הוא עושה עבודה, שהוא שוחק מזה את האור, את הגילוי, את הגילוי אלוהות. הוא אומר, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, צורה בלא גולם, זה העולם. ככה טבע העולם, ככה בהמות, ככה מציאות, גולם וצורה, חומר ומופשט. גילוי חומרי של העולם, הצמצום, וגילוי מופשט של העולם האלוהות, והם ביחד, והם אחד, והם מקשה אחת. אז לא, אז אתה אף פעם לא תראה, זה לא באמת מתחלק לשני דברים, זה דבר אחד, גולם וצורה וצורה וגולם. אלא לב האדם, מה קורה בלב? הוא שמחלק, גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. זאת אומרת, לתוך הלב של האדם נכנסות כל החוויות, מהחוויות הכי פשוטות, אני רעב, בא לי המבורגר, עד החוויות שאני משיג בשכל הפילוסופי שלי את המופשטות של אור הכרחי המציאות ואור אינסוף שכל המציאות נובעת ממנו. זה נכנס ללב וזה נכנס ללב. והלב יודע לחלק. הלב רואה שיש פה את החומר ואת האור אינסוף ושני מרכיבים כאחד של ההתגלות האלוהית. לא שרק האור אינסוף הוא התגלות אלוהית והחומר המצומצם זה הסתרה. שניהם זה התגלות אלוהית, אבל צריך לראות בהם שהם התגלות אלוהית, בגלל זה צריך להסתכל, יש את החומר ויש את הצורה, צריך לעשות איזה עיבוד, איזו הסתכלות על המציאות הגולמית. המציאות היא לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, צורה בלא גולם. אז זה מכיל את כל מה שיש בגילוי אלוהי, כי זה מה שאלוהים ברא. אז בזה הוא מתגלה, שם יש הכל, ואתה לא יכול לנתק מזה שום דבר. אם אתה מנתק את הגוף, אתה נשאר רק עם שכל פילוסופי, זה לא התגלות אלוהית, זה איזושהי מחלה. וגם אם אתה נהיה רק עם חומר בהמי, אין לך שום תפיסה שיש פה משהו מופשט, אז זה גם כן מחלה. אי אפשר לוותר לא על החלק הגשמי ולא על החלק המופשט. אין זה בלי זה, הם אחד, הם בעצם בעומק דבר אחד. ואם אתה מנתק אחד מהם, בעצם הרסת את הכל. כי הם אחד, אין זה בלי זה. אז אתה לוקח בן אדם, אתה חותך אותו עם סכין לחצי, הרסת את כל הבן אדם, זה לא שהשארת חצי. אז גם פה אתה לוקח עם סכין וחותך ואומר, החומר אני זורק הצידה. אז זה כמו לקחת בן אדם, עם סכין חתכת אותו, זרקת חצי הצידה. פה לא מת, לא נשאר לך כלום. אז הבורא ברא משהו, הוא ברא אותו שלם, הוא ברא אותו אחד, על כל חלקיו, על כל צדיו, על כל אחד, על כל חי. אז זה גולם בצורה וצורה וגולם ביחד. אבל אם אין הסתכלות, ההבדל בין אדם לבהמה זה הסתכלות. במה לוקחת את הדברים כמו שהם, וזהו. היא לא מזקקת, היא לא עושה עבודה, היא לא מסתכלת על מה קורה פה. אז הוא אומר, לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. זה במקומות אחרים הרמב״ם מחובר, זה לא כמו שלחבר שני אבני לגו או לחבר את שולחן מקרשים, אלא מחובר הכוונה, אדם מסתכל על אשתו ואוהב אותה, והוא אומר, היא מחוברת מהגוף שלה ומהנפש שלה, אז אם אני ארוג לה את הגוף לא תישאר לי אישה. וגם אם ירוג לי את הנפש לא תישאר לי אישה, כי היא מחוברת מחומר וגוף, מנפש וגוף. זה חיבור אחדותי, זה חיבור שהוא אחד, זה לא חיבור שאני יכול לפרק אותו ולהרכיב אותו, זה פירוש מחובב. זה הוא מסביר את זה בהרבה מקומות אחרים, אריסטו מסביר את זה. לא ניכנס לזה עכשיו, זה אומר, אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע שמרובה מגוי מצואה, ודווקא לב, לא השכל, נכון, זה גם מה שפנחס, מה שאתה אומר שהדמיון האסוציאטיבי, הכוונה, הוא תופס את הדברים כאחד, אבל אנחנו קטנים מדי בשביל להכניס את כל מה שקיים לתוך התפיסה שלנו. אז כשאנחנו עובדים עם דמיון, אנחנו לוקחים משהו ונגרר איתו עוד משהו כאסוציאציה. למה אתה כאסוציאציה? כי בעצם מצד הדמיון אני פתוח להכניס הכל לתוכי, הרי כשאין לי מקום להכל, אז מה שכבר נגרר, נכנס. איך נגרר? באסוציאציה. אבל הדמיון תופס שהכל אחד. אז הוא לא עושה סדר, הוא לא עושה חתיכות, הוא לא מארגן. הוא מתייחס להכל כאחד, גולם וצורה, צורה וגולם, הכל אחד. אז אני חווה את זה, אני נחשף כולי להכל, רק שזה יציף אותי. אז חלק אני מתעלם וחלק אני מכניס לפי אסוציאציה. מה שבא באסוציאציה, אבל זה נכון מאוד. השכל הוא מסודר, כי הוא באמת מפשיט, הוא מפרק את המציאות הטבעית ומקשה על הקושיות ומנתח אותה שלב אחרי שלב, זה הלימוד של הפיזיקה של אריסטו, עד שמגיע למופשט. אבל אז השכל רואה רק את המופשט. יש כוחות גוף שרואים רק את הגופני, אני יודע, הבטן שלי מריחה שוארמה ברחוב, והיא רוצה רק את השוארמה, היא לא מרגישה שהיא לא היא רוצה לזלול את השוארמה בלי לברך על זה, ברכת המזון או שקונים בדברו, היא לא רואה את האלוהות המופשטת שיש בריח של השוארמה, אלא רק את השוארמה. רק את הצד הגשמי, והשכל רואה את המופשט הזה ובכלל לא מראה איך שהוא ערמות. אבל הלב הוא קולט גם וגם, והוא קולט את הכל, והוא באמת לא מנתח, זה בא באסוציאציה, בתפיסה אחת. אז הוא אומר שהלב, לעולם אין התורה גולם בלא צורה, צורה בלא גולם. המציאות היא נפש וגוף כדבר אחד, זה מה יש. כל מה שתראה, תראה צורה עם גולם, גולם עם צורה. כל מה שתסתכל, זה מה שתראה, כי זה יש. אבל לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו, ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. הלב לא מתעלם, לא מהצורה ולא מהגולם, הוא רואה את שני הצדדים, הוא לא מתעלם מאף אחד מהם, הוא מחבר אותם. הוא אומר, הוא יודע שהוא מחובר, הלב רואה את החיבור בין גולם וצורה, את האחדות של גוף ונפש, אבל יש לו התבוננות על הדבר הזה. ההתבוננות היא יוצרת את זה, היא הופכת את זה לגילוי, היא מדליקה את הגחל הזה לאש של גילוי. והגילוי הוא גוף ונפש ביחד, חיבור של גולם וצורה, וזה הלב. הלב זה האומנות, זה כוח הדמיון שהוא גם מחובר עם השכל, אבל הוא בעיקר הלב הוא כוח הדמיון, וזה מעשה האומנות, שהיא באה עם אסוציאציות, היא רואה את החומר, והיא גם רואה את ההשראה העליונה, וזה הכל אחד עצמה, ויש שם התבוננות. זאת אומרת, יש תפוח על העץ ויש תפוח שסזן צייר אותו. מה ההבדל? שהתפוח על העץ יש לו גם חומר וצורה של תפוח, וסזן הוא ניסה להיות מזוקק לשים על, לצייר בבת שלו את החומר והצורה של התפוח, בלי יותר מדי להכניס שם דברים אחרים, רגשות, הבעות, או... זה מאוד נקי, מאוד מזוקק. אבל ההבדל הוא שאצל סזן יש התבוננות, יש לב האדם הוא שמחלק את גוף הנמצא בדעתו ורואה שהוא מחובר מגולם וצורה. זאת אומרת, התפוח מחובר מגולם וצורה, התפוח הטבעי שצומח בעץ, שלא ציירו אותו. יש בו גולם וצורה, אבל אין שם לב האדם שרואה שהוא מחובר מגולם וצורה. זה סזן מוסיף. שהוא מביא את לב האדם ורואה שהתפוח שבעץ יש בו חומר של תפוח וצורה של תפוח והוא הופך את המציאות הגורמית למציאות של התגלות, של אמנות. וזה המקרא, הנבואה, ספרי הנבואה זה, הם אמנות וזה מה שהם עושים. הם לוקחים את הצד הטבעי, החומרי, הם מדברים כאילו לבורא יש גוף, ולמלאכים נשמע כאילו יש גוף, והכל נשמע גשמי, ועדיין יש פה השראה אלוהית נשגבת, מופשטת, וזה הכל אחד, וזה הכל מחובר, וזה הכל לב האדם, זה הכל... זה לב האדם, זה לא דברים לבד גולמי, זה הדברים איך שהם בלב האדם, ולב האדם אחר כך יודע את ה... טוב, בסדר, זה המשך, אבל... אז אני מתייחס לזה שספרי הנבואה הם נבואה שזה כוח הדמיון, שזה מאוד קרוב לעניין של אומנות. יש איזה משורר גדול שאמר שמשוררים הם כמו נביאים שאיכשהו נתקעו באמצע הדרך להשלמת היכולת הנבואית. זאת אומרת, עלו על הדרך של להיות נביאים, והם עוד שם באיזשהו מקום בדרך שם. כאילו, יש שייכות בין משוררים לנביאים או אומנים בכלל. עכשיו, לפי המקרא, שהוא ספרי נבואה, שהוא המציאות איך שהיא, שלב האדם מתבונן בה ורואה את החיבור חומר וגוף שלה, אז שמה הבורא מצטייר כאחד מכוחות הטבע. כך הוא מצטייר בתנ״ך. גדול השם מכל האלוהים. נשגב על כל האלוהים, הוא שובר את הים, הוא מרקיד את ההרים, הוא מזריח את השמש, הוא מעורב בטבע, הוא גורם לאיילות ללדת, הוא מחולל קרני ראמים, לא זוכר כל הפסוקים היפים בתהילים יש ובכל המקרא, שהבורא גם מעשה אבות, אז הוא הוריד אותם למצרים עם אבימלך, והביא אותם לשם, ולקח אותם לשם, ונלחם איתם נגד פרעה, ונלחם איתם נגד מלכי כנען, והוא ניהל איתם מלחמות. וכאילו, הוא אומר, השם יוצא ונלחם בצבאותינו נגד אויבינו. זה משמע שהוא לא כוח מופשט, שהוא הדבר היחיד שבכלל קיים. אלא יש פרעה, ויש אלוהי מצרים, ובכל אלוהי מצרים אעשה שבטים. אני נלחם בשביל בני ישראל, אני נלחם נגד אלוהי מצרים, אני עושה יד חזקה וזרוע נטויה, ואני מכה אותם בעשר מכות. זאת אומרת, הוא משחק בתור אחד מהכוחות שבטבע, בתור אחד המלכים, בתור אחד האלוהים. יש הרבה פסוקים שאומרים שיש אלוהים, והקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים, הוא מנצח את האלוהים, הוא מעל כל אלוהים. זאת אומרת, יש הרבה כוחות שהם אלוהים, והקדוש ברוך הוא אחד מהם, אבל הוא העליון, הוא הכי גבוה, הוא הכי חזק, הוא מנצח את כולם, הוא שם כל אחד במקומו, הוא שובר הים, רוגע הים, ולא צריך להשתחוות לשמש, כי הוא מזריח את השמש, אבל הוא בתוך הטבע, הוא מעורב, הוא אחד מה... הוא הכוח הכי גדול, הכי חזק, הוא שולט בהכל, הוא מארגן את הכל, הוא מנצח את הכל, הוא שם כל דבר במקום שלו. אבל הוא משחק את המשחק בתוך המגרש. זאת אומרת, הים רוצה להציף הכל. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מכה ושובר אותו, שובר לו את האנרגיה ועוצר אותו על החוף. כאילו, יש מגרש של משחקים שהכוחות רוצים לפעול בו, הכוח שלהם רוצה להציף את הכול. הקדוש ברוך הוא נמצא שם ונותן לו מכה, זאת אומרת, לא משמע שאין בכלל ים ואין עוד מלבדו, ויש רק קדוש ברוך הוא מופשט מכל צד ומכל בחינה, שהוא יושב ולא יכול להשתנות והוא כולו רק אינסוף, וזה כל המציאות ואין שום דבר חוץ מהאינסופיות האלוהית וזהו. לא, יש ים שרוצה להציף. יש דברים, והקדוש ברוך הוא לא עוצר את הים על ידי זה שהוא אומר, אני מצוי ראשון, ואני ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מהמיטת הימצאו, אז אני ממציא את הים באופן שהוא יגיע רק עד החוף, ולא יגיע יותר, ככה אני ממציא אותו, זו המציאות שאני נותן לו, אז גמרנו, לא. הים רוצה להציף את הכל, הקדוש ברוך הוא נותן לו מכה, נלחם איתו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מופיע כמצוי ראשון שממציא כל נמצא. הוא לא מופיע כאינסוף, שהוא המציאות כולה, רק הוא. אלא יש טבע, יש מציאות, ובתוכה היא מגרש משחקים, ובתוכה משתוללים כוחות גדולים, קטנים, מכל הסוגים ומכל המינים. כל אחד רוצה משהו, כל אחד נלחם במשהו, כל אחד דוחף משהו. הקדוש ברוך הוא בתוך המגרש הזה, בתוך המשחק הזה, והוא אלוף העולם. ככה זה מנצח את כולם, אבל הוא בתוך המגרש, הוא אחד מהכוחות. עם כל זה שהוא מספר אחד, הוא עדיין בתוך המשחק. הוא לא שרק הוא קיים ואין משחק, ואין מגרש, ואין כוחות, ואין שום דבר. זה הפילוסופיה רואה. הטבע, האמנות, הנבואה, הם רואים את זה אחרת. ופה משמע ש... יש את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מסכים לעשות דבר שהוא מתעורר לעשות אותו בקימה, הוא משחק בתוך המשחק, בתוך המגרש, והרמב״ם לא שולל את זה, זה החידוש, זה מה שכתוב פה, שזה קיים, זה לא, הרמב״ם לא אומר זה שקר כי זה לא פילוסופי, הוא אומר זה אמת, כי זה לא רק הפילוסופיה אמת. הלב הוא אמת, הכוח הדמיון אמת, התורה היא אמת. אם התורה, כמו שהיא כתובה, היא מציירת ככה את הבורא כאיזה דמות בתוך הטבע, בתוך המציאות, אז זה גם אמת. וזה לא פחות אמת. לא כתוב במשהו אחר שזה פחות אמת. זה אמת שלמה. המופת עומד על זה שהקדוש ברוך הוא חלק מהטבע, הוא בתוך הטבע, הוא משגיח ומנהיג את הטבע. המופת עומד על זה, זה מופת. אומרת, זאת אומרת, זו אמת מוחלטת. ויש גם אמת מוחלטת שהוא מופשט. והרמב״ם רוצה שלא נוותר על אף אחד מהצדדים. זאת אומרת, זה שהוא נגד ההמון שמגשימים את הבורא, הרמב״ם הוא הכי חריף במלחמה נגד הגשמת הבורא. נכון, אבל הוא לא אומר שהמלחמה נגד הגשמת הבורא מחייבת שהבורא יהיה רק אינסוף מופשט מוחלט שאין בו כלום, שהוא כולו רק מופשטות מוחלטת. זה לא המסקנה של המלחמה בהגשמת הבורא. המסקנה היא, מה שאני רואה עוד מעט, שהוא כותב את זה מפורש, זה שהבורא הוא בתוך הטבע והוא אחד מכוחות הטבע, זה לא סוף דבר. זה לא נגמר שם, זה המלחמה בהגשמה. יש עוד מימד. יש עוד משהו עליון, יש עוד מקור שמשם זה נובע, שזה אינסוף, והאינסוף מאיר לנו בתוך הטבע ונותן לטבע מהות אחרת. הטבע זה גשמיות, אבל מאירה בנפש. המלחמה נגד ההגשמה זה, אל תראה את הגשמיות כביזנס, כשטרות כסף, כמשהו שהוא רק חומר ואין שם שום אור של נפש. אין שם שום דבר נפשי, זה חומר, כן. אנחנו לא הורגים את החומר, אנחנו לא מבטלים את החומר. הקדוש ברוך הוא מתעורר לעשות דבר בקימה, והוא מסכים, והוא מתעורר, והוא מגיב. הוא פועל והוא מגיב. אנחנו לא מבטלים את הצד של ההגשמה. אבל אנחנו אומרים, זה לא רק ההגשמה. הקדוש ברוך הוא זה לא עוד שור גדול או אריה גדול שצריך לפחד ממנו יותר מאריות אחרים, כי יש לו שיניים יותר ארוכות. אלא הוא כוח בטבע כמו אריה, כמו שהרי הוא מלך החיות, אז הקדוש ברוך הוא מלך הטבע, אבל הוא גם, יש פה גם אור עליון של המופשט, שהוא, הטבע נובע ממנו, הוא מאיר בטבע, הוא מצייר את הטבע, הטבע מצייר בקו אור אין סוף. זה המלחמה בהגשמה, לא לבטל את הטבע, אלא לראות את המימד המופשט, החי, האור, החיים, הנפש שבטבע, לא לבטל, כאילו, שזה נמצא בטבע גם. לא שהטבע הוא בלי זה, אבל לא, לא גם לבטל את הטבע. ואנחנו מתחילים, כשאנחנו נולדים, אנחנו מתחילים בטבע, כילדים, מתבגרים. אנחנו רואים את החומר, אנחנו רואים את הטבע, אנחנו לא רואים את המופשט. אז אנחנו מתחילים משם, ואנחנו תמיד צריכים להישאר על הקרקע הזאת. להוסיף לטבע את התפיסה בזה שיש משהו עליון, משהו נשגב. אבל להוסיף את זה לתוך הסיר מרק של הטבע, וכל פעם להוסיף ולערבב ולתת לזה להתבשל, ואז להוסיף עוד ולערבב עוד ולתת לזה להתבשל, ולאט לאט המרק יותר ויותר טעים וקדוש. אבל לא לשפוך את המרק. אז זה מה שלכאורה כתוב כאן. תכף נראה, יש לזה עוד המשך, זה גם מתחבר בפרק י"ד, אולי נכנס כבר פה, קשה לי קצת להמשיך יותר. אני, לכאורה זה החידוש העצום והנורא שיש בחצי השני של פרק י"ב, שזה הופך את כל הרמב"מיסטיות המופשטת הזאת, שזה לא, אנחנו בטבע ואלוהים בוכים לו ומבקשים ממנו, כמו שדיברנו שבוע שעבר, תרחם אלינו, אתה אבא שלנו, תחבק אותנו, תשמור עלינו, הכל בתוך טבע. והרמב״ם לא בא לבטל את זה, הוא לא בא להגיד שהקדוש ברוך הוא לא קופת חולים, והוא לא עובד אצלנו, והוא כאילו מנוכר, קר, זר, חס וחלילה. הוא מעצבנים אותו, אז הוא נותן מכה, הוא נמצא פה, הוא עובד. בית ירובעם, קמתי על בית ירובעם, אני קם על מי שמרגיז אותי. עכשיו, יש כאן שאלה שאני לא אכנס אליה, אני רק מזכיר אותה בשביל שבוע הבא, והוא שאל, זה העניין שקדוש ברוך הוא כאן, לעבור גזירת האל על עם שהתחייבו העונש. עכשיו, וקמתי על בית ירבעם, כשמציינים את הבורא כאחד מתוכות הטבע, אז אומרים, קמתי על בית ירבעם להעניש. וכל הפסוקים זה להעניש, וכן תקום תחם ציון, כלומר תקום על אויביה. למה לא תקום תגאל את ציון ותרחם עליה לעשות לה טוב? למה להזיק לאויביה? כאילו, אני מתכוון, בחצי הראשון של הפרק, שהוא מדבר שמקיים את ההבטחה, אז הוא אומר, אתה אקיים דברי ויהודי לטוב ולרע, למה הוא מכניס לטוב ולרע? הוא הבטיח משהו, הוא מקיים אותו, מה שהוא הבטיח הוא מקיים, אז משנה מה זה. זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע, זה יכול להיות טוב לרובן ורע לשמעון, זה יכול להיות ניטרלי. הוא אומר, אני הבטחתי שלפרה אני אעשה שלוש קרניים, אז אם הבטחתי מתישהו יהיה לו שלוש קרניים, זה לא יודע אם זה טוב, לא יודע אם זה רע, זה... מה זה קשור טוב ורע? למה בכלל להיכנס לחלוקה של טוב ורע? אבל הוא כן מזכיר את זה, הוא אומר, בחצי הראשון של פרק, שלקום זה, שהלשון שמתקיים, ארצם בו, אתה כן דברי ויהודי, איך לשים פה את הנקודה? לא להמשיך את המשפט. הוא ממשיך, הוא אומר, לטוב ולרע. תמחק את המילים לטוב ולרע. אני אקיים מה שהבטחתי. מה הבטחתי? תסתכל בהבטחה ותראה מה שהבטחתי. זה מה שאני כן, מה שזה, זה זה. למה הוא אומר לטוב ולרע? אז זה לכאורה מיותר, זה קצת רמז מאוד דק, שלא כל כך ברור למה זה רמז, אבל פה אנחנו כבר, זה מתחבר לנו. שכשהוא אומר שהקדוש ברוך הוא חי מכוחות הטבע, והוא קם והוא מתעורר והוא מסכים לעשות משהו מתוך איזו התעוררות של תגובה למשהו, אז הוא מדבר על עונש. על לעשות רע למישהו, לחוטאים. למה הוא לא מדבר על לעשות טוב? כאילו, הקדוש ברוך הוא אחד מכוחות הטבע, הוא מגיב, הוא פועל במסגרת של הטבע, והוא קם על בית ירובעם להעניש אותם. ויכול להגיד שהוא קם על הצדיקים לעשות להם טוב. למה לא להגיד שהוא קם על הצדיקים להיטיב איתם? לא, זה רק פעם לרעה. וקם על בית מרעים. הוא אומר, הוא שאל זה העניין שהוא קם לעבור גזרת האל על עם שהתחייבו עונש לעבדם. ואז עכשיו אנחנו צריכים לקרוא את הפסוק, אתה תקום תרחם ציון, הכוונה תקום על אויביה ותעניש אותם, וזה מה ש... זה הפירוש שאתה תקום תרחם ציון, אבל זה פירוש מסורבל, זה לא פירוש הנועז בפשט. אתה תקום תרחם ציון, רגע נשכח את הרמב״ם, מה כתוב בפסוק? אתה תקום תרחם ציון, אתה יושב פסיבי, מופשט, אינסופי, לא משתנה, לא מתייחס באינסופיות שלך. עכשיו אתה נכנס לטבע, ובטבע אתה פועל כאחד מכוחות הטבע, והנה אתה תקום, תרחם ציון. אתה, הרב אומר, כי מה נאמר לכל מי שהתעורר לאיזה עניין, לאיזה עניין שלא יהיה. כל מי שהתעורר לאיזה עניין כלשהו, שהוא קם. כי הוא התעורר לאיזה עניין כלשהו. אז מה העניין כלשהו? לרחם על ציון. על זה אתה תקום, תתעורר, תסכים, מה לעשות? לרחם ציון. תרחם ציון. למה לקום זה על עונש? אז אנחנו מסרבלים את הפסוק. אתה תקום על האויבים של ציון. אבל לא, זה לא מה שכתוב. כתוב, אתה תקום, תרחם ציון. לא אתה תקום על נבוכדנצר, לא יודע, על האויבים, על אייתולה, איך? חיזבאללה, לא יודע, כל אלה. אתה תקום עליהם בגלל שאתה מרחם ציון. זה פירוש מוזר. הפירוש הפשוט הוא, אתה תקום לרחם על ציון. אז לא, הרמב״ם לא רוצה לפרש ככה. רק לרעה הקדוש ברוך הוא קם, לטוב לא. אבל קודם, כשהוא דיבר על לקיים, הוא אומר, אתה יקיים את דברי ויהודי לטוב ולרע. לקיים הבטחה, אפשר לקרוא לזה לקיים, גם אם זה לטוב וגם אם זה לרע, אבל לקום, להתעורר, לעשות משהו, זה רק על העונש, לא על לרחם, לא על רחמנות. למה? מה העניין בזה? אז נראה, זה קשור לפרקים בהמשך. אני רק שם פה את השאלה, אני לא עכשיו נכנס, כי אחרי שאני אגמר את פרק י"ד, זה קשור לפרק י"ד, פרק י"ד מדבר על המוות, אכן כאדם תמותון, אז שם זה קשור גם לנושא הזה, אז אני בינתיים שם את זה ואומר שהפרק י"ג הוא בעצם מאותו נושא, היה יכול להיות פרק אחד עם פרק י"ב, ופרק י"ד הוא גם מחובר פה לנושאים האלה, אז אני מניח את השאלה מתוך שנזכור אותה, ואני מקווה שנזכור את זה כשנגיע לשם ונדבר על זה. אז טוב, נחס פה. לילה טוב, פנחס. תודה שבאת, בזכותך היה שיעור, את העמוד שאלה ולמד השיעור היום. אני שמח שאתה פה. האמת שפעם קרה שבשיעור אף אחד לא היה, וניסיתי לדבר למצלמה בשביל היוטיוב, כי ביוטיוב יש כמה אנשים שנכנסים באופן עקבי, אני גם מכיר אותם, לפעמים שואלים שאלות, ואין להם זמן, אז הם רואים את זה ביוטיוב. אז רציתי שזה יהיה מוקלט, לא הייתי מסוגל לדבר רק למצלמה, כפי שיש בן אדם, לא הצלחתי, לא הרגשתי מוזר מדי, אז כשאתה פה, אז יש לי, אז תודה לך. אז לילה טוב. לילה טוב, להתראות.